Yine geç. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. בכל התורה לקחת זה צריך משהו לקחת. בכל מקום שכתוב לקיחה בתורה, אז הלקיחה היא לקיחה של איזשהו דבר, צריך לקחת משהו. או לקחתם לכם של ארבעה מינים, או כל מה שכתוב בתורה ולקח, אז צריך לקחת משהו, להחזיק את זה ביד, לקחת את זה, ויש נידון עם לקיחה על ידי דבר אחר, שמה לקיחה, או לא שמה לקיחה. אבל כשכתוב היקח, צריכים משהו לקחת. כאן, המילה לקחת עצמו, זאת מילה שהיא כמעט, היא צריכה פירוש, זאת אומרת, זה חסר משמעות. מה פירוש לקח את עצמו? מה זה לקח את עצמו? לקח זה נקרא לקחת משהו, להחזיק משהו ביד ולקחת. לאחוז במשהו. להיות, לקחת. התורה בחרה, התורה השתמשה בלשון, ויקח קורח, הוא לקח משהו. זה לשון סתומה, זה לא ברור. ויקח קורח. בתרגום כתוב, יתפלי קורח. הוא התחלק, זאת אומרת, הוא נעשה... אבל עדיין, המילה ולקח, כן. זה הרי לא משום שלקח זה אותיות חלק. כן, לקח. מדוע השתמשו במילים האלה? מדוע השתמשו במושג ויקח? מה זה ויקח? מה זה אומר? מה זה מבטא? מה זה רוצה לומר? ויקח. התורה לא ממשיכה, היא לא אומרת מה לקח, איך לקח, איפה לקח, וכדי לומר התפליג, כן. משתמשים במילה ויקח. בהמשך הדברים, רש"י מביא כאן את מדרש חז"ל, שהפרשה נסמכה לפרשת ציצית, כן, על מה הייתה המחלוקת? על נטילת הנשיאות. עמד וכנס 250 ראשי סנהדראות, רובם משבט ראובן, והלבישן תליתות שכולן תחלת. ובאו ועמדו לפני משה ואמרו לו, תלית שכולה תחלת, חייבת בציצית או פטורה? אמר להם, חייבת. התחילו לשחק עליו. אפשר תלית של מין אחר, חוט אחד של תחלת פותרה. זו שכולה תחלת לא תפתור את עצמה. במדרש, כמו שידוע כתוב, עוד דוגמה אחת, בית מלא ספרים. האם הוא חייב במזוזה? אז אמר להם, ודאי שכן. אז הם אמרו לו, כשהבית מלא ספרים, אז אין צורך שמזוזה תפתור אותו. בית מלא ספרים זה הכוונה ספרי תורה. הבית כולו של ספרי תורה. כאן לא צריך מזוזה. זאת הייתה הבעיה. אם תלית שכולה תחלת צריכה ציצית, או בית שהוא מלא ספרים, אם הוא צריך מזוזה. וכאן, כאן, במקום הזה, כאן נאמר אותו ויקח כוח. אני רוצה לקרוא כאן את הקטע ברבינו בחיה. והנה זה אמת נכון לפי הפשעת, כי ראויים היו לעונש גדול וחמור. והם גרמו לעצמה, לפי שהמורד בדברי משה כמורד בשכינה. אבל יש לשאול ולתמוע תימה גדול בעניין פרשה זאת על שני דברים. האחד, אני מכיר את לשון רבינו בחיה. האחד, משה שהיה רואה נאמן, שהתפלל על ישראל כמה פעמים על כמה עבירות שעשו. כעניין מעשה העגל וחטא המרגלים וזולתם. איך לא התפלל עליהם בך, ואיך לא היה מחזירם למותר? והרי התשובה עולה על הכל. התשובה, אני מתכוון, תשובה לשוב בתשובה. אז אם משה רבינו היה מוכיח להם, מראה להם, מבאר להם שהם טעו, אז ודאי שכנראה יש סיכוי שהם היו מתחרטים. משה רבינו לא מצאנו שהוא ישתדל בדבר הזה בכלל. שלא כדרכו, תמיד, להשתדל, לעשות כל מה שאפשר. ואין לך עבירה בכל התורה כולה חמורה שבחמורות שלא תהיה לתקנה בתשובה. והלא ימינו פשוטה לקבל שווי, ואפילו אל המורדים והפושעים בו. ואם היו מסופקים בדברי משה והייתה מחשבתם בו, שהיה מחלק מינויי השררות כרצונו, ולא מעט השם התעלה הייתה לו, היה אפשר למשה לתת להם אות שיאמינו בדבריו, כי פיקחים וחכמים גדולים היו. ומתוך האות ההוא היה מתברר אצלם, כי אהרון הוא הקדוש הנבחר למעלת הכהונה. ועוד, אם חטאו ומרדו בהשם ובמשה עבדו, והם המסבבים לעצמם כל העונש הזה, מה חטאו הקטנים המוטלים בעריסה שהיו בכלל העונש? כי עניין שכתוב בניהם ובניהם בטפם, ועטף מתי חטאו, והשם צדיק לא יעשה עוולה. אלה שתי תמיהות קשות, חמורות מאוד. מאוד, כן. תמיהות קשות מאוד. ואומנם אם ביקשנו להלום פרשה זו בדרך הפשט, יקשה עלינו כל זאת. אבל אי אפשר להולמה כי אם בדרך הקבלה הנאמנה. הקבלה הנאמנה זה הכוונה, קבלת חז"ל, קבלת רבותינו. הנאמנה. זה היינו, הדבר לא מתבאר בפשט פשוט מתוך הכתובים. אלא הדבר צריך, כן, הדבר צריך, יש כאן צריכה, צריכים כאן לקבל איזושהי תוספת שהיא לא נמצאת בכתובים. היא לא מפורשת כאן. אז הדברים האלה צריכים תוספת לקבל את הדברים מתורה שבעל פה. הוא מגלה כאן, והנני רומז רמזים, שמענה ואתה דלך. תמצא בדור הפלגה, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם. וכתיב בהם וזה החלם לעשות. ותמצא באנשי סדום, ואנשי העיר, אנשי סדום נסבו על הבית. ובאר הכתוב, כך אומר רבינו בחיה, ואת זה הוא אומר גם בבראשית. כי אנשי העיר והמגדל הם עצמם אנשי סדום. אנשי סדום, כן. סדום הייתה, כן, של המשך לדור הפלגה. תביא שזה, כן, זה היה זמן רב אחר כך. הוא אומר שהתורה רומזת לזה במה שכתוב, האנשי העיר נסבו על הבית, סתם העיר. אז זה חוזר לאותה העיר והמגדל אשר בנו בני האדם. זה חוזר לפלגה. ומפני זה קראם אנשי שם. והכוונה ברמז, כן, אנשי שם, הכוונה ברמז, כמו שהמפרשים אומרים, הכוונה לרמוז, ונעשה לנו שם, שנאמר בדור הפלגה. אותו ונעשה, הם היו אנשי שם. אנשי שם זה הכוונה, אנשים שרצו לעשות לעצמם שם. אותם נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. אז הכוונה באנשי שם זה שהם היו שייכים לאותו דור, אותו עניין. והזכיר כאן בעונשם העיני האנשים ההם תנקר, כמי שמפחית חברו במכה שכבר באה לו. אז הוא חוזר לאנשי סדום שנשא בו על הבית והוקו בסנברים. אז העיני האנשים ההם תנקר, גם אותנו אתה רוצה לנקר לנו את העיניים. כאילו, דבר שכבר קרה פעם. ומעטה, זה, הוא מעריך בדברים, יסוד הדברים זה מה שאמרנו, אי אפשר לקרוא את הכל. ומעטה תתבאר לך הפרשה בהר היטב, ונסתלקה הקושייה לגמרי, ממה שלא התפלל משה עליהם, וממה שחל העונש גם בתף. והבן זה. והבן זה. אז מדובר פה, מדובר פה באנשים שהם חזרו על מה שנקרא, על מציאויות שכבר היו בעולם. פלגה וסדום, אלה דברים שכבר היו בעולם, והדברים האלה, בורא העולם, עקר אותם מן העולם. עקר אותם, נעקרו מן העולם. ואותם שכבר נעקרו מן העולם, אז אנחנו לומדים כאן אותם דברים לא נעקרו לגמרי. נעקרו מהעולם בשעתו, אבל הם לא נעקרו לגמרי. המציאויות האלה קיימות עדיין בעולם. וברגע שבזמן שמתגלה אותה פרשה, ואת הדבר הזה יכול לדעת רק אדם כמו משה רבינו, לדעת לפרש את אותם חטאים שהוא רואה, זאת אומרת אותם חטאים שמתרחשים לנגד עיניו, אז אותם חטאים עצמם יכולים להתפרש בשני האופנים האלה. או שזה חטא שהאדם הזה חוטא, כן, זה חטא כמו כל חטא, או שהחטא הזה הוא מאותו שורש שכבר נעקר מהעולם. זאת אומרת, יש כאן חזרה לאותו עניין, אותו עניין צומח פה מחדש. העניין ההוא צומח פה מחדש. וכשהעניין ההוא צומח מחדש, כלל ישראל, מקבלי התורה, היו צריכים לתקן בכל מציאותם. אולי כמה מילים, קצת להרחיב את הדברים, כדי שהדברים יהיו קצת יותר מובנים, קצת יותר מפורשים. להבין. התורה ניתנה בעולם כדי לתקן את העולם כולו, מכל הרעות הנמצאות. התורה ניתנה כדי לסלק את החטא שהביא מוות לעולם. אותו חטא שהביא מוות לעולם. אז התורה באה, אדם הראשון גורש מגן עדן. והסיבה שהוא גורש מגן עדן הייתה, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. על זה ניתנה התורה. התורה ניתנה כדי לתת לנו כן אפשרות לשלוח יד לעץ החיים ולאכול ולחיות לעולם. הקדוש ברוך הוא החזיר אותנו לאפשרות לטעום מעץ החיים. על ידי שהוא נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. התורה נקראת עץ חיים. התורה היא עץ החיים. ואת עץ החיים הזה הוא נתן לנו, ואנחנו יכולים לקחת מפריו ולאכול ולחיות לעולם. התורה באה לעולם כדי לתקן את כל העיוותים שהיו בעולם, שנעשו בעולם. כל העיוותים כולם. כל הקלקולים שמצאנו אותם במדבר, כל הקלקולים, כל הצרות, כל ה... ותנסו אותי, זה 10 פעמים, כמו שכתוב. כל הניסיונות שהיו במדבר, כל מה שכלל ישראל עבר, אז מדובר פה על אותו דור שהם היו הדור של מקבלי התורה. אותו דור מקבלי התורה, אז הם היו צריכים להיות אלו שעל כתפיהם שלהם היה צריך לבוא כל תיקון העולם כולו. הם היו אלו שקיבלו את התורה ועל גבם התורה נמצאת בעולם. והתורה נמצאת בעולם על מנת להחזיר את העולם למצב הראשון. לאותו מצב שהקדוש ברוך הוא ברא באותו יום השישי של מעשה בראשית, הוא ברא אדם שיחיה לעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי שיחיה לעולם. בני האדם עמדו וקלקלו וקלקלו והוסיפו וקלקלו עד שבא אברהם. כן, כולם היו מכעיסים ובאים, ובני אדם קלקלו והוסיפו וקלקלו, עד שבא אברהם ונטל שכר כולם, ואברהם היה האדם שאצלו התחילו 2,000 תורה. הדור השישי אחרי אברהם. יצחק יעקב לוי, קהת אמרם משה. אז הדור השישי שבא אחרי אברהם, הם קיבלו תורה בפועל. קיבלו את התורה עצמה, ושם התורה הזאת, היא הייתה, אותו דור היה צריך להביא לעולם את אותו עץ חיים שמחזיר את העולם לתיקון. ועל גביהם של אותם מקבלי התורה, אז העולם צריך היה להתקן. קצת אפשר להבין, קצת אפשר להשיג, מכיוון שהמשימה הייתה לתקן לגמרי, דהיינו, להביא את העולם לגמרי לתיקונו. מכיוון שזאת הייתה המשימה, אז צריך להבין את עד כמה קשה זה היה. כמה הדבר הזה היה קשה. ולמעשה, כל מה שקרה במדבר, אז בעצם התעוררו כאן אותם כוחות שהם היו אלו שכבר היו קודם. אותם כוחות שכבר היו בעולם, אותם דורות שכבר היו בעולם. אז כשמעיינים, זה לא העניין שלנו כרגע, כן? אבל כשמעיינים, אז מוצאים כל מה שכבר היה, כל הקלקולים שהיו בעולם, אז הם כולם באו לפתחי אותו דור של מקבלי התורה, וביקשו, תסלקו אותנו, תבערו אותנו מהעולם. הפרשה שלנו, בעניין שאנחנו עסוקים בו, קורח. אז כתוב, והתפליג קורח, כן, כך כתוב. אז כתוב כאן, שהוא חזר אצלו, חזר הקלקול של אותו דור פלגה. דור פלגה. דור הפלגה, כן, כדי להיזכר, אז דור הפלגה היה דור שהם אמרו נעשה, כן, הבה נבנה עיר ומגדל בתוכו וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם ונפוץ על פני כל הארץ. זהו העיר והמגדל אשר בנו בני האדם. הם התחלקו לכמה כיתות. היו כאלה שאמרו, נעלה ונשב שם. זאת אומרת, הם התכוונו להילחם כביכול עם בורא העולם. לצאת כנגדו למלחמה. הייתה כת אחת שאמרה, ממש, נעשה מלחמה כנגדו. המכוון של דור הפלגה היה לחלק את השמיים מן הארץ. לקבוע, כן, להביא למצב ששתי המציאויות האלה תהיינה כל אחת מציאות לעצמה, עם המערכת של עצמה. המציאות הזאת שאנחנו חיים בתוכה כאן בארץ, זאת מציאות בפני עצמה. המציאות בשמיים היא מציאות בפני עצמה. ושתי המציאויות האלה, אין ביניהם שום תערובת. לזה הם חתרו, את זה הם רצו, לזה הם רצו להביא. הועיל, כיוון שהארץ נתן לבני אדם, כביכול בורא העולם נתן את הארץ לבני אדם. אז אם אנחנו נאסוף את כל בני האדם ביחד, כן, נקבץ את כולם ביחד, ונתחבר לדעה אחת, אז בורא העולם בעצמו, כן, בורא העולם בעצמו, מתוך זה שהוא נתן את הארץ לבני אדם. אז כביכול, כן, כביכול, זאת דרך להכריח. זאת דרך ליצור מציאות כזאת. זהו. המצב הוא כזה. אנחנו כולנו מאוחדים, ואנחנו כולנו החלטנו על דבר אחד. אנחנו כולנו שמנו את עצמנו כאיש אחד, בלב אחד, למציאות אחת הצטרפנו. מכיוון שהצטרפנו, אז כעת הארץ, כן, הארץ מתפרשת, הארץ קיימת, כן, כפי שאנחנו רוצים, כפי שאנחנו מבינים. כל זה כלול והארץ נתן לבני אדם. זאת המלחמה שהם רצו להכריז. זה מה שרצה דור הפלגה. דור הפלגה רצה לחלק את המציאות לשניים. המציאות היא לא אחת. השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. ובשעה שכל בני האדם כולם, אז דעתם שונה, כן, דעתם שונה ממה שכביכול בורא העולם גילה להם. אם דעתם שונה והארץ נתן לבני אדם, אז פה אנחנו קובעים. זה הפירוש ונעשה לנו שם. פה אנחנו קובעים, וזה שאנחנו קובעים פה, את זה כביכול בורא העולם עצמו קבע. אז כאן אנחנו הקובעים. אז השמיים שמיים להשם, וזאת מציאות אחת, והארץ נתן לבני אדם, וזאת מציאות בפני עצמה, שונה מהמציאות ההיא. והם רצו פשוט להתחלק. פלגה, לחלק לשניים את המציאות עצמה, את עצם ההיות, את הקיום עצמו, את הבריאה עצמה, לחלק לשניים. זאת הייתה מחשבתה. אנשי סדום, כשהם חזרו על ה... כמו שכתוב כאן, אז אנשי סדום חזרו על אותו עניין בצורה קצת אחרת. בני אדם הם בעלי בחירה, ובני אדם יכולים לעשות כרצונם, מה שהם עושים. וכל אדם זה אדם שנמצא בעולם הזה, כן, כל אדם שנמצא בעולם הזה, אז הוא נמצא פה כבעל בחירה, בעל אפשרות להסכן, ניתנה לו אפשרות, בקיצור, ניתנה לו אפשרות לדאוג לעצמו. אנשי סדום קבעו שאדם שלא חי לפי העקרונות האלה, חייב להסתלק, חייבים לבאר אותו, לסלק אותו מהעולם. אדם שלא חי לפי העקרונות האלה, אדם שמבקש צדקה, אדם שמבקש חסד, אדם שרוצה שמישהו אחר יעזור לו לעצם הקיום שלו, אדם כזה לא ראוי שיחיה בעולם. העולם הזה ניתן לבני אדם שהם השליטים. אתה תוכל, תקבל, יהיה לך רק מה שהרווחת. במה שזכית, זה יש לך. ואם אתה בא ומבקש, אז אתה מעוות את פני המציאות. אתה משליט את החוקים של השמיים על הארץ. השמיים משפיעים חסד. הם משפיעים חסד, הם משפיעים טוב. השמיים, זה שמיים. כל זה זה בשמיים, אבל הארץ נתן לבני אדם. לבני אדם, כן. ובני אדם, הם לא נבראו כמשפיעים. כל אדם הוא אדון לעצמו, וכל אדם נברא יחידי. וכל אדם, כשם שהוא לא יכול לשלוט על מישהו אחר, כך הוא לא יכול לבקש חסד ממישהו אחר. כל אדם הוא אדון לעצמו. באופן שאנשי סדום, אנשי סדום חזרו על אותו רוע, על אותו רשע של דור הפלגה. חלילה, שוב אני אומר, דעתם שלהם. אלה דברים נוראים, אבל בכל אופן, דעתם שלהם הייתה חלילה להשליט את החוקים של השמיים פה. פה זה לא מקום להשליט חוקים של השמיים. השמיים, שמיים לשם. כן. בורא העולם ברא את העולם בחסדו ובטובו, אבל כל הדברים האלה הם, כן, זה שייך למערכת של השמיים. אבל את הארץ הוא נתן לבני אדם. ובני אדם חייבים לחיות בזכות ולא בחסד. זה עצם, כן. זהו מה שמתחייב בעצם מצורת אדם. בני אדם חייבים לחיות, להתקיים בזכות ולא בחסד. לכן שם כל מי שהתעסק בחסד היה חייב מיטה. חייב מיטה זה משום שהוא פשוט מעוות את צורת המציאות. האדם הזה מחריב את העולם. הוא מקלקל את העולם כולו. אותם שני דורות, אותם, דהיינו, אותם חטאים, חטאים גדולים, שכביכול בורא העולם עקר אותם מן העולם. בדור הפלגה, הטיפול בדור הפלגה היה, כמו שכתוב בפרשה, וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. אז כביכול, הבה נרדה, אמר הקדוש ברוך הוא, הבה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש את שפת רעהו. החיבור, אותו חיבור תמה, אותו חיבור פסול בין בני אדם, החיבור הפסול הזה, את זה כביכול בורא העולם הקר. את האפשרות, כן, שבני האדם יוכלו להתחבר יחד במין חיבור כזה, כן, חיבור רע כזה, את הדבר הזה, את הדבר הזה כביכול בורא העולם מנע. לא ייתכן. זאת אומרת, אין אפשרות. ואתה, כך כתוב הרי מפורש בפסוק, ואתה לא ייבצר מהם את אשר יזמו לעשות. העיצה היחידה הייתה לבטל, זאת אומרת, לבטל את האפשרות של קשר שלם בין בני אדם. הם לא יוכלו, לעולם בני אדם לא יוכלו להתחבר זה לזה ולהבין זה את זה עד הסוף, והם תמיד יהיו מחולק, זה חייב להיות שהם יהיו מחולקים זה מזה בכל מה ששייך לדברי העולם. התורה ניתנה, כן, התורה ניתנה, ושם בתורה ישנה מציאות כזאת. המציאות הזאת של, לכן, זה כתוב בראשונים, מהטעם הזה, אז התלמידי חכמים נקראים חברים. פה מדובר על, כן, תלמידי חכמים בזמן חז"ל. תלמידי חכמים נקראים חברים, משום שברמב"ם כתוב, הרמב"ם פירוש המשניות בדמאי, תלמידי חכמים נקראים חברים משום שחברותם נאמנת, והם באמת מתחברים זה לזה. הם מתחברים זה לזה בחיבור, והם מסוגלים, מסוגלים לחשוב ולחשוב מחשבה אחת. לחשוב יחד, יחד, אבל ממש יחד. שני הדורות האלה, שני האבות חטאים, דור הפלגה ואנשי סדום, אז הם היו אלו שהיו בשורש אותה מחלוקת של קורח. והמחלוקת הזאת הייתה מחלוקת אחרי שניתנה תורה, והתורה הייתה צריכה, אמורה, לתקן את כל הפגמים האלה, את כל החטאים האלה, את כל החסרונות הנוראים האלה שבבריאה. נראה, נתבונן. באים אל משה רבינו במין שאלה כזאת, תלית שכולה תחלת. חייבת בציצית או לא? בית מלא ספרים, חייב במזוזה או לא? זה מין. מה יש כאן? מה יש בשאלה הזאת שהוא צריך להיות סיבה למין מחלוקת? מהו הדבר העקרוני שבא לידי ביטוי בשאלה הזאת, שהוא העיקרון, הפרינציפ, שעליו המחלוקת נשענת? זאת נקודת המחלוקת. זאת נקודת המחלוקת. תלית שכולה תחלת, כן חייבת או לא חייבת. מה זה? אז כאן אנחנו צריכים, כאן צריכים להבין עיקר, והעיקר, זאת הנקודה, זאת הנקודה המחודשת שמתגלה כאן בפרשה הזאת. ננסה להבין. חז"ל, בספר הזוהר, כתוב אני מכיר את הלשון. כמו שכתוב, ננסה לתרגל. קורח אזיל במחלוקת. מחלוקת פלוקתה, דאילה ותתה. מחלוקת של עליונים ותחתונים. דהיינו, אותה מחלוקת, כמו שכתוב ברבינו בחיי שראים, אותה מחלוקת של דור הפלגה, לחלק את השמיים מן הארץ. ומן דבאי לאפלגה, תיקונה דאלמה, התאביד מכולו אלמי. מחלוקת זה נקרא פלוקתה דשלום. לחלק, דהיינו, לחלוק על המידה שנקראת שלום. ומן דפליג על שלום, פליג על שמה קדישה. מי שחולק על שלום, חולק על שמו יתברך. זאת מחלוקת על שמו של בורא העולם. שמו יתברך הוא שלום. בגין דשמה קדישה שלום יקרה. שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. לק על מקיים אלא על שלום. כדברה קודש בריך הוא אלמה. העולם לא מתקיים, לא עומד רק על שלום. כדברה קודש בריך הוא אלמה, לא יחי לי התקיימה, הדעתה ושרה עליי הוא שלום. הוא מוסיף כאן ואומר שהשלום הזה זה מה היה העולם חסר מנוחה. בא השבת בא בנוחה. השבת היא השלום שישנו בעולם. אז ננסה לבאר, כן. הדברים האלה הם דברים של עיקר, וננסה לבאר קצת לפי ערכי. פירוש המילה שלום זה הכוונה, שכל הקיום כולו, כל המציאות כולה, חל עליה שם שנקרא שלום. והשם שנקרא שלום, שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. אז נבאר נקודה אחת. הגמרא אומרת, אסור לאדם לומר שלום לחברו בבית המרחץ. משום ש... כן, אסור לומר. משום ששמו של הקדוש ברוך הוא שלום. הקדוש ברוך הוא עצמו נקרא שלום. זה שמו של הקדוש ברוך כן, מי שאומר את המילה הזאת, בית המרחץ, אז הוא מבזה את שמו של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו ננסה להתבונן, מה ההבדל בין שלום לבין אמת? כתוב השם אלוקים אמת. אז האמת הזאת, המילה אמת, היא לא הפכה להיות שמו של הקדוש ברוך הוא. אף על פי שהשם אלוקים אמת, והוא היחידי שהוא האמת. אמת, ואין אמת כאמיתתו. הוא אמת. כמו שכתוב בפסוק, הוא שאמר הכתוב, והשם אלוקים אמת. אפילו הכי. אמת מותר להגיד בבית המרחץ. אני אתכוון את המילה אמת. מותר לומר בבית המרחץ, מותר לומר את זה בכל מקום. המילה הזאת היא לא שם. המילה שלום היא הרבה יותר מתכונה, הרבה יותר ממידה, הרבה יותר מפעולה טובה. או מידה טובה, היא שם, שם אסור לומר בבית המרחץ. אז הפירוש, ההבדל בין שני הדברים האלה, זאת אומרת, ההבדל בין מה שנקרא מידה, מה שנקרא מידה ומה שנקרא מידה זה הכוונה. זה ממילותיו, זה אחד מהכינויים של בורא העולם, אמת. והשם אלוקים אמת, כתוב בפסוק. אבל מה שנקרא שם, זה הכוונה שאת הדבר הזה לא יכול להימצא בעולם. העולם מצד עצמו, אין בו הדבר הזה. הדבר הזה נמצא בעולם רק, כן, כביכול, רק עד כמה שמציאותו יתברך, חלה על העולם. הדבר הזה עצמו לא נמצא בעולם. אמת יכולה להיות בעולם. יש אפשרות שתהיה אמת בעולם הזה. ודאי שהאמת הזאת לא תהיה מוחלטת, והיא לא תהיה, אבל היא יכולה להיות, הדבר הזה יכול להיות בעולם. שלום נמצא בעולם רק עד כמה שמצרפים פה את שמו של הקדוש ברוך הוא. עד כמה שמצטרף שמו, עד כדי כך יש שלום. עד כמה שלא מצטרף שמו יתברך, אין שלום. אז כל דבר שייתכן, יכול להיות, רק כביכול, על ידי צירוף בורא העולם, הדבר הזה נקרא שם. משום שהתכונה הזאת לא נמצאת בשום מקום אחר. זה נקרא שם. הדבר הזה, המידה הזאת, לא יכול, אין, היא לא ניתנת לחיקוי. אף אחד לא יכול, כן. על אף אחד זה לא יכול לחול. אף אחד לא זוכה במידה הזאת. כן. אז המידה הזאת היא אך ורק שלו. אם זה רק שלו, זה נקרא שם. אז אנחנו לומדים מכאן, שמה שנקרא שלום בעולם, הוא שם. זה לא מידה טובה, כינוי, כמו שאני אומר, רחמים, או אמרתי אמת, או אמרתי הרבה דברים. כל הדברים האלה יכולים להימצא בעולם. יכולים ואפילו חייבים להימצא בעולם. שלום לא יכול להימצא בעולם. שלום נמצא בעולם רק עד כמה, כן, עד כמה שנותנים, עד כמה שמביאים, ששמו יתברך, אותו שם שנקרא שלום, יחול בעולם. אבל בלעדיו אין אפשרות לשלום. לכן זה נקרא שם. עד כדי כך שבמערל כתוב, מערל מבאר, מדוע מותר למחוק את השם במגילת סוטה. והגמרא אומרת על זה, ומה להשכין שלום בין איש לאשתו. אמר הקדוש ברוך הוא, שמי שנכתב בקדושה יימחה על המים. איך זה אפשר? איך אפשר למחות את שמו? כתוב הרי לא תעשו כן להשם אלוקיכם. איך זה מותר? איך אפשר לעשות דבר כזה? אז המערל מבאר שמכיוון שהדבר הזה הוא כדי להטיל שלום, להטיל שלום, אז המחיקה הזאת היא בעצם כתיבה. זאת מחיקה של שם אחד, אבל המחיקה הזאת עצמה כותבת שם אחר. היא כותבת שם. זאת לא נקראת מחיקה. השם, כן, השלום בעצמו, שחל פה על ידי מחיקת השם הזה, עושה שהשם לא נמחק, אלא נכתב. אז כל מחיקה, שעצם המחיקה כותבת שם, זה לא מחיקה לצורך כתיבה אחר כך, אלא שהמחיקה הזאת בעצמה כותבת את השם. אז כשהמחיקה בעצמה כותבת שם, זה לא נקרא מחיקה. על זה לא נאמר, לא תעשו כן להשם אלוקיך. שלום זה שמו של בורא העולם. המשמעות של הדברים היא כזאת. משמעות הדברים היא כזאת. וכאן באמת, כן, כאן באמת צריך להבין. כל נמצא תופס את מציאות עצמו כמציאות שלמה. כל נמצא ונמצא חש, כן, הוא. יש לו את, אם יש לו, שאין לו את זה באופן גלוי, אבל בכל אופן, כל נמצא ונמצא, יש לו את תודעת מציאות עצמו באופן חזק מאוד. את האחרים הוא תופס, כן, כשכנים, כעוד נמצאים. לפעמים כמטרד, לפעמים כעזר, לפעמים כמה שלא יהיה. אבל את מציאות עצמו הוא תופס כמציאות ממש. כן. כך הוא תופס. המידה הזאת שנקראת שלום, מלמדת, אומרת, כן. היא מלמדת ואומרת, שכל המציאות כולה, מקצה ועד קצה, כל הנמצאים כולם, הם כולם זקוקים זה לזה, וכל אחד ואחד משלים את עצם מציאותו של השני. זהו השם שנקרא שלום. המציאות כולה היא אחת. וכל המציאות הזאת, כולה, מקצה ועד קצה. ממש. מקצה העולם ועד קצה. היינו, כן. כל ההיקף העצום של השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. כולם יחד, כל ההיקף העצום והנורא הזה. אז הוא כולו מלא מציאויות שכל אחד ואחד נכנס, משתלב, מצטרף לכל יתר הדברים, ומצטרפים יחד להיות מציאות אחת. וזאת המציאות האמיתית של כל הנמצאים. מציאותם האמיתית היא רק, אך ורק, עד כמה שהם מתחברים עם כל המציאות כולה. עד כמה שהם מצטרפים עם כל המציאות כולה. כל תודעה שתופסת, כן, את מציאות עצמה כמציאות בפני עצמה, נפרדת, קיימת לעצמה, שלימה, לפעמים היא זקוקה למישהו אחר, לפעמים היא לא צריכה את זה, דהיינו, היא מציאות שהיא מספיקה לעצמה. זאת מציאות, כל נמצא שתופס את עצמו כמציאות שמספיקה לעצמה. אחרי שקיבלתי, אחרי שקיבלתי את מה שקיבלתי, יש לי את כל מה שיש לי. אני זקוק לכמה דברים, כמה תנאים, אבל אחרי שקיבלתי את כל התנאים האלה, אז עצם מציאותי היא מספיקה לעצמה. אני צריך כל מיני תנאים וכל מיני דברים, כן, בן אדם זקוק לבני אדם אחרים. זקוק בגלל סיבות, כן, אבל לעצם מציאותו הוא לא זקוק לה. את עצם מציאותו הוא תופס כמציאות שלמה. כל מי שכך תופס, כל מי שתופס כך, אז הוא עובר על הלב של ולא יהיה ככוח. זה נקרא להתפלג, זה נקרא לחלק את עצמו. זה נקרא את עצם מציאותו, להעמיד כמציאות נפרדת. מציאות לעצמה, מציאות שהיא. בלי לצרף את השם שלום. את שמו יתברך שנקרא שלום. השם שנקרא שלום, זהו השם שחל על כל הבריאה כולה, והשם הזה הוא זה שמשלים מציאות של כל נמצא ונמצא, על ידי זה שהוא מצרף אליה את כל הנמצאים כולה. זהו הדבר שמבואר כאן גם, זה מה שגם, כן, בהמשך דברי חז"ל שקראנו. אז בהמשך הדברים כתוב שזה, זאת השבת שנמצאת בעולם. זאת השבת. השבת, כן. כתוב, כידוע. השבת גם היא שמה, שמו של הקדוש ברוך הוא. השבת היא זאת שמחברת, כן, מצרפת את כל דברי הבריאה, את כל הפרטים שישנם בבריאה, את כל ההמון הגדול של כל הדברים שישנם בבריאה. הרבה פעמים כבר הזכרנו פה שהשיר של ימי החול, השיר של ימי החול, זה מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קניינך. השיר של יום השבת, זה מה גדלו מעשיך השם. מאוד עמקו מחשבותיך. ההבדל בין גדול ורב, זה רב, זה ריבוי, וגדול מצרף את כל הריבוי כולו לקומה אחת שלמה. כל הריבוי כולו מצטרף למציאות אחת שלמה. רב זה רב. עשיו אמר, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. ויעקב אמר, יש לי קול, כי חנני אלוקים, וכי יש לי קול. אז כבר חזרנו על זה הרבה פעמים פה. כי חנני אלוקים, וכי יש לי קול. קול זה סוד מה גדלו מעשיך השם. רב זה מה רבו מעשיך. ריבוי, ריבוי, ריבוי מצטרף. עוד ועוד ועוד. אבל הריבוי לא מביא שלום. להפך, הריבוי הוא בדרך כלל, כן, כמו שאנחנו רואים, אז ריבוי בדרך כלל מצטרף להיות כוח, והכוח הזה מבקש לצאת למלחמה. מבקש להתרבות יותר, להרבות עוד ועוד ועוד. זאת התכונה של הריבוי. הצירוף מרב, כן, ממה שנקרא רבו, למה שנקרא גדלו, זהו ההבדל שבין. זה ההבדל שבין. יש לי רב ויש לי קול. זה ההבדל בין יעקב, 70 והוא קורא אותם נפש. עשיו 6 והוא קורא אותם נפשות. עשיו, אז האנשים שלו, אז הצירוף שלהם, הוא בלשון רבים. יעקב, אז הצירוף של כולם יחד זה להיות כאיש אחד. מובן מאוד, מובן, זה ברור לכל מתבונן. המצוות האלו שהן ציצית ומזוזה, אז עניינם כשאדם לבוש בבגד, גם זה כבר, בשעתו כבר הזכרנו את זה. באמת שהשורש הזה לכסות שבן אדם לובש, זה דבר קצת מוזר. מה הבגידה שבבגד? מה המעילה שבמעיל? מדוע זה כך? מדוע הבגד נקרא בגד? בגד בוגדים בגדו, כתוב בפסוק. מדוע זה אותו שורש? מה השורש בגד לכל? לכסות שבן אדם לא בפסוק. מדוע מעיל? הרי זה בולט לעין, שזה, כן, השורש הוא אותו שורש של מעילה. אז כל מי שמתלבש, אז הוא בוגד במשהו, או מועל במשהו. אלא שעומק הדברים, הבגדים הם כסות. הבגדים כסות. כל בגידה נולדת, בזמן שאדם מחביא את עצמו תחת כסות, שאותה כסות, אז כך הוא נראה בעיני אחרים. אבל ברגע שהאדם נראה אחרת, זאת אומרת, הוא עצמו והאופן איך שהוא נראה, הם חלוקים זה מזה, כאן נמצא שורש של בגידה. כשאדם מכסה את עצמו, מופיע כלפי חוץ עם בגד, אז כאן נמצאת, כאן תמונה האפשרות של בגידה. כאן נמצאת החלוקה לשניים של אני עצמי והאופן איך שאני נראה. אז אני עצמי יכול להיות מקום אחר, אני יכול להיות מישהו אחר. אתה רואה את הכסות. אותה חלוקה בין העצמי ובין האופן איך שאני נראה. החלוקה הזאת בעצמה היא שורש של כל בגידה שהיא. כל מי שמועל, אז הדבר הרי ברור, כן? כל מי שמועל זה הכוונה, שהוא לוקח את הדבר הזה, אם הוא ייקח את זה בריש גלי, אף אחד לא ייתן לו כמובן, יזרקו אותו. אבל כמו שכתוב בפרשה, אישה נסתרת ומועלת מעל באישה. ואז, אז היא נחשבת. אבל כל סתר, כל סתר, אז הוא שורש למעילה. כל סתר הוא שורש לבגידה. פירוש סתר זה להופיע אחרת, זאת אומרת שההופעה שונה מעצם ההיות. אני כן, לא נראה, אני עצמי, נסתר, אני מתחבא. אני חבוי, אני בסתר. מה שנראה ממני זה לא אני עצמי. התורה קבעה שני מקומות מסתור יש לאדם. זאת אומרת, שני מצבי מסתור יש לאדם. אחד עדין יותר ואחד יותר רחב, יותר חזק. בית ובגד. בשניהם בן אדם מתחבא. אני נמצא בביתי. שם אני עושה כלבבי, שם אני עושה את מה שאני רוצה. אני בביתי שלי, כשאני אהיה ברשות הרבים, אז אני אשתדל לפעול כמו שמצפים ממני. אבל כשאני נמצא בביתי, אני יכול כל דבר, כל דבר לעשות. אני בביתי שלי. אדם, אדם שנמצא במצב שלא רואים אותו כמו שהוא באמת. הוא עצמו לא נמצא, מתחבא. וכשהוא מופיע בחוץ, אז הוא תמיד מופיע בפנים אחרות מאשר הפנים שהוא נמצא בביתו. כשהוא בביתו הוא, וכשהוא בחוץ, מי יודע אם זה אותו הוא או זה מישהו אחר. על שני הדברים האלה צוותה התורה, על אחד מזוזה ועל אחד ציצית. אלו הם שני הדברים שהתורה צוותה, שאדם יזכור ביתך, ביאתך, דרך ביאתך. כשאדם נכנס לביתו, כשאדם נכנס לביתו, אז הוא חייב לעבור דרך מזוזה. חייב לעבור דרך מזוזה. וכשאדם לובש בגד, עוד פעם, כמובן שזה לא בכל הבגדים, אבל על כל פנים, התורה קבעה בגד מסוים, העניין של ארבע כנפות זה פרשה בפני עצמה, זה לא. זה צריך לבאר לחוד. אבל בכל אופן, על כנפי בגדיהם לדורותם. אז כתוב, שם צוותה התורה להטיל ציצית. שם התורה צוותה להטיל ציצית. שם התורה צוותה להטיל ציצית, ושם התורה צוותה לשים מזוזה. ושני הדברים האלה, עניינם, כן, עניינם. תזכור, כן, תמיד. לשון הרמב"ם בהלכות מזוזה, זה לשון שהיא חייב אדם להיזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד. וכל זמן שייכנס ויצא, יפגע בייחוד השם, שמו של הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו, ויאור משנתו ושגיאותיו בהבלי הזמן. המזוזה היא דבר מאוד מאוד שקט, בדרך כלל. אני לא מכיר מזוזות שמשמיעות קולות. הרמב"ם משתמש כלפי מזוזה באותם מילים כמו שהוא משתמש כלפי תקיעת שופר. ממש באותם מילים. תקיעת שופר היא כדי לקרוא ולהכריז, אורי שני משנתכם. זה ניחא בתקיעת שופר, כמובן. אבל המזוזה היא שקטה, היא לא עושה שום דבר, היא לא משמיעה שום קול. אבל כשבן אדם עובר מזוזה, עובר, אז הדבר הזה הוא, הדבר הזה מזכיר. יאור משנתו, יאור משנתו זה הכוונה. ישנה נטייה, שכשבן אדם מתחבק, כשבן אדם נמצא עם עצמו לבד, עם עצמו לבד, אז הוא פותר את עצמו מכל החיובים. אז הוא בחופש. אז הוא בחופש, אז הוא לא בתפקיד. ואז הוא פתור. זה הטבע הרגיל של בני אדם. מזוזה לפתחו של אדם, בזמן שהוא נכנס להיות עם עצמו, מזכירה לו שהוא חייב. הוא חייב גם, הוא חייב בעצמו. הוא בעצם חייב. דהיינו, הוא בעצם קשור כביכול לחוב שהמציאות, מציאותו שלו בעצמו מחייבת אותו. זה נקרא יאור משנתו. כשהוא נמצא עם עצמו, אז הוא שוקע בשינה. הוא שוקע במנוחה, הוא שוקע, הוא לא ער. הוא ער רק בסביבה. אבל כשהוא עם עצמו, אז הוא לא ער. אז בכל פעם שהוא לוקח איתו את עצמו, אז הוא צריך להיזכר ולהתעורר משנתו. כל פעם שהוא נכנס ויוצא הביתה, נכנס ויוצא, אז הוא צריך להיזכר. להיזכר שהוא בעצם מחויב, ייחוד השם ואהבתו. יש מי שמחייב אותו. דהיינו, יש מי שמחייב אותו כשהוא בעצמו, שוב, אני חוזר. זה לא, זאת אומרת, החיובים לא באים עליו רק מתוך, כן, מתוך הסביבה. כשהוא כשלעצמו, כשאני לעצמי, כשאדם לבוש בבגד, אז הבגד בעצמו, צריך תמיד לדעת, הבגד בעצמו, אז הוא מכסה, הוא מסתיר. הוא שם אותו במצב של, כן, שם אותו במצב של פטור. הציציות שיוצאות מהבגד לא שייכות לבגד. זה לא חלק מהבגד. זאת אומרת, זה לא הבגד שהוא צריך, הוא לא צריך את זה לכסות, לעניין הכסות של הבגד. את זה הוא צריך למצוות התורה, שהתורה צוותה לשים את זה על הבגד. הציציות האלה הם אלו שמזכירות לו. שכשהוא נמצא תחת הבגד הוא מחויב. הבגד לא פותר, הבגד מחייב. הבית לא פותר, הבית מחייב. אותם בני אדם שבאו לפני משה רבינו. ואלו היו דבריהם, זה מה שהם אמרו. הבגד שלנו בעצמו מזכיר לנו את הכל. פירוש. פירוש. תלית שכולה תחלת. תלית שכולה תחלת. בזמן שהבגד בעצמו מזכיר, הדבר הזה, זאת תכונה, הדבר הזה מעיד על תפיסה, שאני לא זקוק בעצמי לשום השלמה מלמעלה, כדי להיות במציאותי השלימה שלי. אני לא צריך שום דבר, אני לא צריך שום דבר משלים. אני עם עצמי יכולים להיות במצב שלם. להבין עומק הדברים, בית מלא ספרים, בית מלא ספרים, חייב במזוזה. אני נמצא בתוך הבית, והבית מזכיר לי את כל מה שלי. כשהבית שלי מלא ספרים, אז כל הספרים כולם מצטרפים להיות הבית שלי. כשהבגד שלי הוא בגד תכלת, אז התכלת הזאת היא הכסות שלי. הספרים האלה הם הבית שלי. בשאלה הזאת מונחת ההנחה שאני מספיק לעצמי. אני מספיק לעצמי. אני יכול להיות במצב שלם גם כשאני לעצמי. כנגד, כן, מה שכתוב במשנה, כשאני לעצמי, מה אני? אני יכול להיות מספיק לעצמי. אחרי שקיבלתי את כל מה שקיבלתי, יש לי את כל מה שיש לי, השגתי את כל מה שהשגתי, אז אני מספיק לי להיות עם עצמי לבד, ואני אהיה במצב שלם. זה נקרא התפליג. התפליג זה נקרא, אני התחלקתי, אין לי צורך במשהו מחוץ לי שישלים אותי. וכביכול בורא העולם לא כך ברא את העולם. לא זאת הבריאה. הבריאה שבורא העולם ברא היא בריאה שחל עליה. מה שמשלים אותה את הבריאה הזאת, זהו שמו יתברך שנקרא שלום. כל מי שרואה את עצמו מספיק לעצמו, ולא צריך שום דבר, כן, נוסף כדי להשלים את עצמו. שקורח בא אל משה רבינו ואומר לו, כשם שתלית שכולה תכלת לא צריכה ציצית, כך עדע שכולם קדושים לא צריכה אותך. מדוע תתנסו על כחל השם? מי זקוק לך? מי צריך אותך? אנחנו כולנו תלית שכולה תכלת. אז הוא הבין שמשה רבינו זה הציצית של כלל ישראל. משה ואהרון. אלה הם הציצית והמזוזה של כלל ישראל. אבל מי צריך ציצית ומזוזה? אנחנו בית מלא ספרים וטלית שכולה תכלת. לכן אתם מיותרים. ואתם סתם מתנשאים על קהל השם. אף אחד לא זקוק לכם. המחלוקת הזאת היא מחלוקת שאין שום צורך שהארץ תזדקק להשלמה מן השמיים. אנחנו מספיקים לעצמנו. אלו הם הפנים החדשות של דור הפלגה. אחרי שקיבלנו את כל מה שקיבלנו, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. כולם שמו בסיני אנוכי השם אלוקיך. קיבלנו את כל מה שקיבלנו. כל מה שיש בשמיים קיבלנו. כעת אנחנו כבר לא זקוקים לשום חיבור. כעת יש לנו את הכל אצלנו, מיני ובי. בתוכנו הכל נמצא. המחשבה הזאת, זאת מחשבה שהיא שורשה בדור הפלגה. בדור שמחלק את עצם המציאות. אנחנו יכולים להיות שלימים גם בלי שום חיבור עם למעלה. הכל נמצא איתנו. מובן, נקודת העומק של אותה מחלוקת. וכאן יש עוד פרט אחד שהוא המשך של אותו עניין. יש כאן פרט נוסף. כל המערכת כולה, כל הבריאה כולה. כל הבריאה כולה, כל הבריאה, מתחילתה ועד סופה. דהיינו, אני מתכוון, מראשית ההשתלשלות וההתגלות של הבריאה, ועד לנקודה האחרונה. אז כל הבריאה כולה, מתחילתה ועד סופה, היא בסוד משפיע ומקבל. היא צירוף של משפיעים ומקבלים. בראשית, כך מפרש הרמב"ן, פירוש המילים של הפסוק הראשון בתורה. בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, נקודת הראשית של כל הבריאה כולה, זה הבריאה של המציאות הזאת שנקראת משפיע ומקבל. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת נקודת הראשית שממנה משתלשלת כל הבריאה כולה. עד לנקודה האחרונה. השמיים והארץ. זאת אומרת שכל הבריאה כולה עומדת בסוד משפיע ומקבל. המשפיע והמקבל הם תמיד ביחס הדדי. כן. יש מי שבולט יותר כמשפיע, אבל החיבור שלו אל המקבל הוא חיבור אמיתי רק עד כמה שיש כאן יחס של גם מקבל וגם משפיע. זה מה שמצרף אותם ביחד. משפיע לגמרי ומקבל לגמרי אין בעולם. המשפיע והמקבל, אז יש כאן תכונות יותר בולטות של השפעה ותכונות יותר בולטות של קבלה, אבל החיבור השלם ביניהם מחייב נקודות חיבור משני הכיוונים. השפעה וקבלה צריכות לבוא ביחד. וכל יחס, כל הדדיות, כל חיבור בין שני מציאויות, שני מציאויות. אז כל חיבור כזה, אז הוא חייב, חייב שכל המערכת כולה תהיה שלימה, אז היא חייבת להיות שהמשפיע מוכן גם לקבל ממישהו משפיע עליו, והמקבל צריך להיות מוכן להשפיע למי שמשפיע עליו. זאת אומרת, הם מתחברים ביחד, והחיבור ביחד הוא זה לא יכול להיות אך ורק משפיע, זה רק הבורא והבריאה. וגם הבורא והבריאה, כביכול. אז בורא העולם ברא את הבריאה כך, שהעבודה שאנחנו עובדים היא צורך גבוה. גם אנחנו, שאנחנו כולנו מהבורא עצמו, מקבלים בלי גבול ובלי תכלית. עם כל זה, אז היחד שלנו, ההיות יחד שלנו, מחייב גם את ההשפעה שלנו, כביכול. העבודה צורך גבוה. אנחנו נותנים, עם כל מה שאנחנו מקבלים, אנחנו גם חייבים לתת. זאת ההדדיות, זהו ההיות יחד, וזהו החיבור של כל המציאויות של העולם למציאות אחת. השמיים משפיעים על הארץ. בפסוק עצמו כתוב, כשמדברים על שורש ההשפעה של על תחילת הדברים, תחילת הדברים, אז כתוב, ועד יעלה מן הארץ, וישקע את כל פני האדם. מן הארץ עולה עד, מן הארץ עולה, ועל ידי מן הארץ עצמה מגיע מה שנקרא מטר השמיים. זאת ההדדיות, זו החיבור יחד של שמיים וארץ. יש בזה עוד פרטים, אבל. מה שנוגע לעניינים, זו החיבור יחד. כל מי שנמצא בבית, כן, המשמעות של בית ידועה. כל מי שנמצא בבית יודע, שלום בית קיים אך ורק בזמן שיש שלום. שלום זה הכוונה שכל אחד תופס את מי שנמצא יחד איתו בבית כמשלים את מציאותו שלו. אחרת אין שלום. שני נמצאים במקום אחד, הם סותרים זה את זה. כל נמצא שהוא נמצא לעצמו, סותר את חברו. שני נמצאים סותרים זה את זה, אלא אם כן הם משלימים זה את זה. להשלים זה את זה, הם יכולים אך ורק על ידי שהם מתחברים לאותו שם שנקרא שלום. כך, כל העולם כולו, מתחילתו ועד סופו, הוא בית. בית, זה בית גדול. בורא העולם והבריאה הם ביחס של משפיע ומקבל. החמה והלבנה ביחס של משפיע ומקבל. הבורא והבריאה ביחס של משפיע ומקבל. היחד שלהם, יחד שלהם. אז הוא מחייב את הגילוי של השם שלום. זה שמו יתברך. הבריאה מצד עצמה, הבריאה מצד עצמה, היא כל נמצא ונמצא, כיוון שהוא חי בתוך תודעת עצמו, הוא תופס את עצמו כנמצא פרטי, כנמצא לעצמו. והוא לא תופס את המציאות כולה, הוא לא תופס את עצמו כחלק מהמציאות כולה. הלל הזקן ידע להגיד, אם אני כאן, הכל כאן. כשהוא אמר אני, אז הוא כלל את כל הבריאה כולה. הלל, שאמר הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. אז אותו הלל, כשהוא אמר, אם אני כאן, הכל כאן. זאת המציאות האמיתית. זאת המציאות כפי שכביכול בורא העולם ברא אותה. זאת המציאות שיצאה מתחת ידו של הבורא בשבעת ימי בראשית. כל הבריאה כולה נבראה ובאה שבת ואז בא שלום. מהי שבת כתוב בחז"ל? שמה דקודשא בריחו. והשם הזה, כך זה מתבאר מתוך דברי חז"ל עצמה, השם הזה הוא השם שלום. השבת עצמה היא שמו של בורא העולם, והשם הזה הוא שלום. ויקח קורח, פירוש. הייתה נקודה אחת שהוא לקח ולא נתן. זה נקרא והתפליט. זה נקרא שהוא ניתק את עצמו מהמציאות האמיתית של העולם. לקח ולא החזיר. כשאני אומר לקח ולא יחזיר, זה הכוונה. הוא לקח והבין שאחרי שהוא קיבל, אז הוא כבר לא זקוק יותר. אז הוא כבר יכול לנתק את עצמו. הוא יכול כבר לא להמשיך להתחבר אל הנותן. הוא לא צריך להחזיר לו שום דבר. הוא לקח. כל העדה כולם קדושים. אז הוא כבר לא זקוק לציצית. שתחבר אותו בחזרה למעלה. תזכיר לו משהו. הוא כבר קיבל את הכל. כבר נמצא איתו. אחרי שהדבר נמצא איתו, אז הוא מספיק לעצמו. זה נקרא בעומק הדברים, לקח ולא החזיר. אין כזאת מציאות בעולם. כל מי שמסתובב בעולם ולוקח ולא מחזיר, דהיינו, עושה עצמו למושפע ולא משפיע בחזרה. אז הוא לא מצרף את עצמו למציאות האמיתית. הוא לא חייב שום דבר. הוא לא צריך לתת שום דבר. הוא לא צריך להחזיר השפעה תמורת מה שהוא קיבל. דהיינו, הוא לא מצרף את עצם מציאותו למציאות יתר הדברים, לכל מה שנמצא סביבו. הוא לא מצורף לכל הדברים האלה. די לו בעצמו. זה נקרא ויקח. המציאות, שוב, נחזור. המציאות האמיתית שברא בורא העולם. המציאות האמיתית, אותה מציאות, שכביכול בורא העולם ברא אותה במעשה בראשית. המציאות הזאת היא מציאות שכל כולה מצטרפת לשלום. הפירוש שלום זה שכל אחד ואחד, כל פרט ופרט בכל המציאות הזאת, משלים את כל היתר, וכל היתר משלימים כל פרט ופרט. המציאות היא אחת, והיא מתחברת, והחיבור הוא תמיד רק על ידי קבלה והשפעה. השפעה והשפעה הדדית. כוח ידע היטב שמשה רבינו הוריד תורה לישראל. כוח ידע את זה היטב. אבל מספיק. מספיק. עכשיו לך. די, לא זקוקים לך יותר. מכאן ואילך כל הידע כולם קדושים. מדוע תתנסו? מדוע אתה ממשיך להתנסה? כעת כולם כמוך. כל מי שחושב כך, כל מי שחושב כך, אחרי שהוא קיבל, אז הוא קיבל את הכל, הוא כבר לא זקוק להשפעה. אז המשפיע כבר יכול ללכת. הבריאה לא כך. לא זאת הצורה האמיתית של הבריאה. הצורה האמיתית של הבריאה היא תמיד, היחס הוא תמיד, לעולם, היחס הוא ההשפעה ההדדית של המשפיע והמקבל. כך ורק באופן כזה, כן, רק באופן כזה, המציאות מתקיימת בצורה הנכונה. אחרי שמשה רבינו ראה ששורש העניין של קורח, אחרי מתן תורה ואחרי שהוא היה מתואני אהרון, אחרי שהוא, אחרי הכל, אז שום דבר לא הזיז אותו מתפיסת המציאות הזאת שהיא כנגד מה שנקרא שלום. אז משה רבינו ידע שכאן זה מקרה עבוד. כאן זה מקרה עבוד. כאן אין למה לקוות. אין למה לקוות. זאת אומרת, אין שום אפשרות. לקבוע, דהיינו, להשפיע, להכניס לתוך מוחו, לתוך ליבו של אותו מקבל, אותו מקבל תורה, להכניס לתוך ליבו שעד ש... שתפיסת המציאות מחייבת שלום. עצם, כך צריך לתפוס את עצם הקיום. עצם הקיום הוא עם שלום. עצם הקיום הוא עם ההשלמה שכולם משלימים זה את זה. אף פעם לא תיתכן מציאות שהיא מספיקה לעצמה. די בה, אחרי שהיא לקחה את מה שהיא לקחה, קיבלה את מה שהיא קיבלה, אז היא יכולה להישאר לבד. די לה עם עצמה. אין כזה דבר. אז זה פשוט. פשוט, פשוט מאוד. אין שום אפשרות. אדם כזה, כאן לא שייכת תשובה, כי תשובה שייכת אך ורק, כן. אם יש איזשהו בסיס שאליו אפשר לשוב. כל מי שבתוך מערכת הקיום שלו, אז אותה מציאות לא קיימת, אז אין לו לאן לשוב. אין לו לאן לשוב. תמיד אפשר לשוב לאיזשהו מימד עמוק, פנימי יותר, של תפיסת מציאות שהיא קיימת אצלו. אם נגיד את זה בלשון חז"ל, מי שאין לו שבת, אין לו לאן לשוב. מי שאין לו חיבור למציאות הזאת שנקראת שלום, אז הוא לא יכול ליצור אותה. זו תפיסת מציאות שונה. זו תפיסת מציאות של אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר לשוב ממנה כי אין לאן. אדם יכול רק אל עצמו לשוב. ואם אותו עצמו כולל בתוכו את כל המציאות כולה, כן, בשלום, אז יש לו לאן לשוב. אדם כזה אין לו לאן לשוב. זהו הלימוד שהפרשה הזאת מלמדת אותנו. והתורה השאירה לנו לב, לב, לב מהתורה, ולא יהיה כקורח וכעדתו. צריך להימנע, כן, להימנע ממה שכתוב בגמרא, כן. כל מי שמחזיק במחלוקת. מחלוקת מיותרת כמובן, מחלוקת שלא לשם שמיים. זאת מחלוקת קורח ועדתו. כל מי שמחזיק במחלוקת, והמחלוקת היא נובעת מתוך התפיסה החריפה מאוד של מציאות עצמו, אז על זה אמרה התורה ולא יהיה כקורח וכעדתו. זה מה שרצינו לבאר היום. הקדוש ברוך הוא יציל אותנו וישמור אותנו מאיזשהו חיבור לקורח ועדתו.